שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
כולנו מקווים בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, ברחמיו המרובים, שאנחנו מתקרבים לסוף עידן הקורונה. הלוואי בעזרת השם. אני חושב שעדיין צריכים לחשוש עד למאוד. בדרך הטבע יש חשש גדול של גל נוסף שיתפרץ, אבל מה שקורה בארץ ישראל איננו בדרך הטבע. קשה לפרש את מה שאנחנו רואים בארץ ישראל בדרכי הרפואה. יש ליישב בדויחק, אבל ברור לנו שארץ אשר עיני השם אלוקך ובו מרייס ישנו עד אחרשנו, ולכן כולנו מקווים שהקודש ברוך הוא ישמור ויגן ויציל. ואף על פי כן, צריך גם עכשיו להקפיד עד מאוד בהוראות הרשויות, רשויות הבריאות. אז בשמחה עצומה אנחנו בימים הקרובים נחזור לבתי המדרש ולבתי הכנסת. ישיבות לאט לאט, בתי החינוך חוזרים בתוכניות שונות, אבל ברוך השם, כולנו תפילו ותקוו לקודש ברוך הוא, כאל רחום וחנון, שאנחנו יוצאים מהמשבר הקשה הזה. אז אולי היום זה יהיה השיעור האחרון בנושאים של הקורונה. יכול להיות שיתעוררו עוד שאלות בדיני ממונות שנצטרך לדון בהם בעתיד. אבל בשבוע שעבר סיפרתי על שאלה כאובה עד למאוד שהגיעה לשולחני, אדם שחושש שהוא הדביק זקנים במחלה, ואחד מהם גם נפטר לבית עולמו, והוא בא בשברון לב לשאול מה תשובתו. לא סיפרתי בשבוע שעבר מה השיבותי, ורבים ביקשו לדעת מה... אז בשבוע שעבר עסקנו באופן כללי במידת האחריות שרובצת על אדם שלא ידביק אחרים, ואם יש מקום לתביעות ממון אם הוא כן ידביק אחרים, אבל לא עסקנו בדיני נפשות. לבקשת רבים, היום נשלים את המלאכה. אז כאשר אדם הדביק את זולתו וחלילה גרם לאיבוד נפש, קשה לדעת בביתך בוודאות האם הוא השם או לא. וגם אותו פלוני שסיפר לי, ואני שומע על פרטיותו, לא רק שלא אמרתי איפה זה קרה, גם לא באיזה ארץ זה קרה. זה יכול היה לקרות במאי הארצות, משום שהמחלה הזו פוקדת את כל העולם כולו. אבל אדם שמרגיש בביתך שהוא זה שגרם למות אחרים, משום שמישהו מבני משפחתו חלה, וכשהוא הלך לעבודה הוא לא היה חולה, לא היו לו תסמינים, אבל בדיעבד התברר שהיה חולה. אבל היו גם אחרים שהיו חולים, וקשה לדעת מי הדביק את מי, אבל בכל אופן, השאלה עומדת בעינה. ושאלה זו נשארת בשני פנים. כאשר אדם פשע במידה מסוימת, משום שהוא ידע שהוא יכול להיות שנושא את הנגיף, או כאשר אדם היה אונס גמור, הוא לא היה אמור להיות בבידוד, אף אחד מבני משפחתו לא חלה, והוא נקט בכל אמצעי הזהירות, ובדיעבד התברר שהיה חולה והדביק אחרים. השאלה הזו נפתחת לפני 1,000 שנה, בדברי ראשוני אשכנז. ראשוני אשכנז היו הראשונים שכתבו תוכניות מסודרות איך אדם מכפר עוון. ספר חסידים, ובעיקר ספר הרוקח, רב אלעזר מגרמייזה, שהיה מראשוני מקובלי וחסידי אשכנז, ספר הרוקח, הלכס תשובה, וגם בסוף הלכס ראש השונה, כותב רשימה מפורטת עד למאוד, כמה צומות צריך לתנות כדי לחפר על אבון זה או על אחר. והוא מתייחס להרבה עבירות וכותב רשימות מדויקות, כמה צומות צריך לצום כדי לכפר עוון. והוא מתייחס לא רק לתעניות, אלא גם לסיגופים אחרים. הרמו, שנמשך אחרי גדולי אשכנז, כותב את הדבר הזה שלוש פעמים בשולחן אורך. אור החיים שין למדלת סעיף חוו, כותב הרמו, מי שחילל את השבת בשוגג צריך לתנות 40 צומות על כל פעם שחילל שבת. יורד היקוף חוב גמל סיפי, כותב הרמו, מי ששתה בשוגג יאי נסך צריך לתנות 5 צומות, 5 תענויות, קוף פי היי. קוף חוב גמל סיף חובוב, קוף פי היי סיף דלת ברכות נידו, כותב הרמו שוב, מי שבועל הנידו בשוגג צריך לתנות 40 תענויות. והמספרים האלה לקוחים מספר הרוקח. המחבר בכל דלת חלק השולחן ערוך לא מתייחס לכל הדבר הזה. מעניין, גדולי ספרד לא קיבלו את המסורת הזו. גם בדבריהם אנחנו מוצאים את עצם המושג של ייסורים שממרקים עוון. אלה גמרות. סוף יומה, דף פי ווב, דלת חלוק החפור, יש עבירות שלא מתכפר להם אלה בייסורים. אבל פשטוס המשמעות של הגמור ייסורים שבאים עליו מן השמיים, לא שאדם מייסר את עצמו. אבל בקדושן פי אלף עומד בייס, סיפור ידוע של רב חייא בר אשי, בגודל צדקותו. סיפור מרתק של הגמרא מסופרת שאשתו שמע אותו כל יום מבקש ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיצילנו מיצר הרע. אשתו חשדה בו, מה, איזה יצר הרע יש לו שהוא צריך כל כך להתחנן, והחליטה להעמיד אותו במבחן. והיא התחפשה לאישה זרה וניסתה לפתות אותה, והוא כמעט שהתפתה. אחר כך הוא חוזר הביתה, התנור היה דולק, והוא נכנס לתוך התנור כדי לשרוף את איבריו, ואשתו צועקת עליו, מה אתה עושה? והוא מספר לה שהוא כמעט נכשל בעבירה, ולכן הוא רוצה לכפר עוון. אשתו מספרת, לא, לא נכשלת בכלום, זו הייתה אני. והוא אומר, אף על פי כן, על מחשבת העבירה שעברה בראשו, הוא רוצה לכפר עוון. והוא שרף את ידיו ואת רגליו, כך מסופר בקדושן פי אלף עומד בייס. וזה המקור הראשון, אני חושב, בדברי הגמרא, שכאשר אדם רוצה לכפר עוון, זה לא רק ייסורים שבאים עליו מן השמיים, אלא הוא מקבל על עצמו ייסורים כדי לכפר עוון. אבל אף על פי כן, רק אצל גדולי אשכנז הראשונים, ספר חסידים וספר הרוקח, אנחנו מוצאים תוכניות מפורטות. כמה צומות, איך מחפרים עוון. המסורת הזו לא התקבלה אצל גדולי ספרד. שאר הייחודים של הארי זה כן נמצא, אבל בשולחן ערוך ובסיוסף זה לא מובא בשום מקום. טוב, קס. המחבר כן כותב ש3 צומות רצופים שקולים כנגד 40 צומות. אבל אחר המחבר מדבר על מי שקיבל על עצמו לתנות 40 צומות. רק הרמו, לשיטו סוי, משלושת המקורות האחרים, כותב הרמו, שאם הוא קיבל עליו לתנות 40 צומות כדי לכפר עוון, אז רצופים מועיל. אבל אם זה לא קשור לתשובה ולכפרת עוון, אז צריך לתענות 40 יום. מכל מקום, רבותיי. אז בדברי הרמו, כמו ראשוני אשכנז, אנחנו מוצאים כמה אדם צריך לתענות כדי לכפר על עבירה זו או עבירה אחרת. בקשר למי שגרם לאיבוד נפש, ספר הרוקח כותב, מלבד צומות, הוא גם צריך לגלות. לצאת לגלות שנה תמימה, ולא ללון 2 לילות במקום אחד. וזה מין גזירה קשה ומשונה. והיו גדול ישראל שלא גרמו חלילה לאיבוד נפש, אבל קיבלו על עצמם את החומרה הזו. אז הוא כותב שנה תמימה, לעזוב את ביתו, להיות נע ונעד בארץ, ולא ללון 2 לילות במקום אחד. אבל מה המסורס ההלוכה במשך הדורות? ולמה החמירו כל כך דווקא במי שגרם לאיבוד נפש? ציטטתי 3 מקורות בשולחן ערוך שהרמ"א מתייחס לחילול שבת, לבועל נידה, ליין נסך. אבל כנראה איבוד נפש חמור מכל היתר. הרי כל הוורס שבתואל אפילו חיובי קראת, אם אדם עובר בשויגג צריך להביא קורבן, קורבן חטאת וכופר לו. אבל הרגש הנפש בשגוגו צריך לצאת לגלות. הרי שהתואל מחמירה יותר והורג נפש בשוגג מאשר שער עבירות בשוגג. כי כאשר מדובר בעבירות שבין אדם למקום, ואדם עבר בשוגג, לא הייתה כאן מחשבת אבון. ובקודש ברוך הוא לא פוגעים, אף אחד לא יכול לפגום בקודש ברוך הוא. ולכן התורה מקילה, יביא קורבן ויתכפר לו, אבל ההורג נפש בשגוגו, זה מאובס לא יוכל לתקון. את אותו נפש הוא לא יכול להחזיר. ולכן התורה מחמילה עליו יותר, והוא חייב גלות. מן חסו של אלמקס, אני חושב סימן למדלת, אבל אני לא בטוח, אני תמיד מתנצל שאת המן חסו של סימונם, אני לא כל כך זוכר. אבל אני חושב מן חסו של מקס למדלת, הבאתי דברי המרשו במקס יהודו מדבייס, והמרשו אומר שהגלות כלל איננה לא עוינש ולא כפרה. כל עניין של גלות זה רק להציל את הרוצח מידי גואל אדם, להגן עליו, שגואל אדם לא יכול לפגוע בו. אבל כבר כתבתי שזה תמי גדול, וזה סותר גמרא מפורשת במקס בייז ומד בייז. שם כתוב שהגלות מחפרת, וכך הוכיחו אותו איסס במקס יוד א' ומד בייז, לא כדברי המרשה. וכך כותב ספר החינוך מצוות תף יוד. מצוות תף יוד זה חיוב גולוס, כותב ספר החינוך. שהתורה מחמירה ביותר על הורג נפש. יותר מאשר כל העבירות אחרות, ולכן, למרות שהיה שויגג, לא הייתה לו שום כוונת אבון, אלוקים אינו ליודוי, אף על פי כן התורה מחמירה, בגלל התוצאה הקשה, שהוא איבד נפש אחס מיסור, כאילו איבד עולם מלא. הרי לנו, שהתורה מחמירה יותר באיבוד נפשות, אף על פי שאדם לא פשע ולא הייתה ליבו כוונות זדון מאשר שער אבל שבתואל. ועכשיו אני רק רוצה לעבור ממקור למקור, פחות או יותר לפי סדר הדורות, אבל אני לא מקפיד לגמרי על סדר הדורות. איך התייחסו גדול ישראל למי שהרג את הנפש בשגגה? המקור הראשון ואחד המקורות החשובים ביותר זה תשובס מהרי וייל. מהרי וייל היה תלמיד של המהריל, יותר מ-600 שנה עברו מימיו, מראשוני אשכנז. רבי יעקב וייל, תלמיד המהריל, סמקוף חוף ה' דן במעשה שהיה, אדם שלח שליח, אחד העובדים שלו, לבצע משימה מסוימת, לא משימה שיש בסכנה, אלא שליחות, שליחות פשוטה, והשליח נהרג בדרך. המשלח לא עשה דבר שלא כמקובל. הוא לא שלח את השליח לדרך מסוכנת, מחוסר ההגנה. מקרה. כשאנחנו אומרים מקרה, בעינינו מקרה. כל בידי שמיים. אבל מבחינת האחריות שרובצת על המשלח, לא, אין דופי במעשיו. ויאף על פי כן אומר מהרל, מכיוון שהוא השליח שלך, אתה נושא באחריות. והמהרל גוזר עליו תיקונים די קשים, צומות, ליתנות 40 יום, ועוד צומות של בהב, מכיוון שאתה שלחת אותו. והוא מוכיח מה גמור בסנהדרין, בסנהדרין צדק היום עד א', אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה גרמת למותם של נוב עיר הכהנים, אתה גרמת למותם של אנשים רבים, ולכן דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, תבחר, תבחר, אויביך יפגעו בך, או זרעך יהיה קלה, ודוד דואג לזרעו. אבל הכל פנים אומר מהרי וייל, דוד המלך לא פשע במותם של כל אלה, ואף על פי כן היה צריך להיענש. ולכן מהרי וייל מחמיר על המשלח אף על פי שהוא לא פשע. צמח צדק הראשון 400 שנה בקירוב, יש לו שתי תשובות בעניינים האלה, סימן ו' וסימן צ' וג'. בסימן ו' הוא דוחה את הראייה מהגמור בסנהדרין. בכל אותם סיפורים שמפורשים בסנהדרין דף צדיקי, דוד המלך כן גרם, כן גרם, לא בכוונה, לא באופן ישיר, בעקיפין, אבל הייתה דופי במסע, והוא גרם למותם, אבל המשלח, מה הוא עשה? זה דבר מקרי לחלוטין, שהתנפלו עליו בדרך והוא מת, אבל אין, מה זה קשור למי ששלח אותו? ואף על פי כן כותב צמח צדק, אף על פי שלא נראה לי שהראיה היא ראיה סבירה, לא מתיישבת על הלב, אבל כל הגדולים חששו לדברי מהריבה, אל המרשל והרמו כפי שנראה בהמשך השיעור, ולכן גם הוא הולך בעקבותיו. סימן צדק גמל באותו ספר צמח צדק. יש שתי ספרים מאוד ידועים צמח צדק. האחרון היה הרבי מלובביץ' של מנחם מנדל, אבל אנחנו מצטטים מהראשון שקדם לו ב-200 שנה. סימן צדק גמל, יש סיפור ארוך וכואב. מעשה שהיה. אדם יצא לדרך באחד מימות החורף עם נער שהיה עוזר לו. היה לו עוזר צעיר. בחזרתם הסתפקו, נעים לצאת לדרך, משום שירד שלג כבד והיו רוחות חזקים. ויף על פי כן החליטו, רוצים להגיע הביתה. כנראה החלטה אומללה ביותר. באמצע דרך השלג הכביד עוד יותר, ורוחות התחזקו עוד יותר, והיה עליהם קר, והיו רטובים עד לשד עצמותיהם, עד כדי כי הגיעו ליישוב, דפקו בדלת של גוי שכלל לא הכירו, וביקשו שיכניס אותם. הוא נטע איתם חסד, הוא הכניס אותם לבית, התחממו קצת, הוא ביקש מהם להישאר אצלו, אבל הם החליטו לא. כבר לא רחוק עד לבית, יתאמצו ויצאו באישון לילה בדרך הביתה. בדרך המסע היה כבד מנסו, והילד הנער כבר לא מסוגל היה. הוא ביקש מהמבוגר, תשאיר אותי פה, תלך העירה, תביא אנשים שיחזרו. הוא השאיר את הנער, הוא הלך העירה, כנראה שהוא הגיע מבולבל, הוא סיפר לאנשים שהוא השאיר ילד בדרך, נער צעיר, לא ידעו איפה. רק בבוקר הלכו לחפש אותו ומצאו אותו מת. וצמח צדק דן, האם אדם צריך לכפר עוון, האם הוא צריך לקבל על עצמו עונשים כבדים. בצמח צדק מצד אחד כותב שהוא אונס, והוא כותב להקל, אבל אני חושב הדברים שהוא כותב זה להקל על מצפונו. אם אני הייתי צריך לשפוט, הייתי אומר, טעות נוראה בשיקול דעת, פעם ופעמיים ושלוש. למעשה פוסק הצמח צדק, והוא מתבסס על מהר"י וייל שציטטתי, שהוא צריך לצום 40 יום רצופים. מה הכוונה 40 יום רצופים? לאכול בלילה ולהתענות כל היום. להבדיל, כמו שהבני דודים שלנו עושים ברמדאן, הוא אומר 40 יום רצופים, שנה תמימה שיתענה כל שבוע יום שני, כל ימי חייו שיתענה, שיצום עשרת ימי תשובה, תענס בהב וערב ראש חודש, עד סוף ימיו. כך פוסק לו הצמח צדק. וזה תיקון לא פשוט, לא קל. בעקבות הצמח צדק אנחנו רואים תשובה בפולמאירוס. פולמאירוס חי לפני יותר מ-300 שנה. בימיו האדם כבר השכיל להמציא כלי משחית. כבר היו רובים, רובים פרימיטיביים, אבל רובים שהיו מבוססים על אבק שריפה ועל כדורים. זה לא הרובה האוטומטי המודרני, אבל היה טעות רובה. חברים שיחקו ברובה. הראשון לחץ על ההדק ולא קרה כלום, כך גם השני. השלישי לחץ על ההדק, הוא הרג את חברו, את אחד מחבריו. אז גם פולמאירוס, כמו הצמח צדק, כותב לכאורה, היה אונס. אוינס, אוינס אחמונה פטרי. הוא לא נושא באחריות. הרי שני חבריו לפניו לחצו על ההדק ולא קרה דבר. ואני שואל, לא משחקים עם כלי נשק? לא משחקים עם כלי נשק? בכל אופן, גם פונה מאירויס כמו את סמך צדק, כותב שהוא צריך לקבל על עצמו תיקוני תשובה, והוא מתבסס על תשובה שרמו, 100 שנה לפניו, בקילוב, תשובה שרמו סמל המזיין, וגם הרמו מדבר על אסון שקרה עם רובה, אדם ישב בתוך עגלה רתומה לסוסים, מי שנהג את הסוסים היה נער של השב מקדימה, שיחק עם רובה, ופגע בראשו של הנער, והרג אותו. ופוסק הרמו, שהוא צריך להתוודות, לומר וידוי בוקר וערב, שנה תמימה, ולצום עד אחרי יום כיפור. אבל אין תאריך מתי התשובה הזו נכתבה. אנחנו לא יודעים אם זה נכתב בשמחת תורה, או בערב ראש השנה. אבל הוא כותב שהוא צריך לתנות יום-יום עד אחרי יום כיפור, כך כותב הרמו, ובכל שנה ושנה יתענה ביום שבו קרה האסון. כך פוסק הרמו. ובעקבותיו, כאין זה, כותב פונם מאירויס. מפונם מאירויס אנחנו חוזרים אחורה. ציטטתי את תשובת הרמו. המהרשל סימן צדק זין. והסיפור של המהרשל שוב, סיפור מורכב עד למוד. מעשה שהיה כך היה. נער צעיר יהודי פגע בקבוצה של גויים. ובגולוס, לאורך הגולוס מאוד מאוד חששו שלא לעורר את הרשעים האנטישמיים לעשות פוגרומים ביהודים. נער כנראה מתוך קלות דעת פגע בגויים והם רדפו אחריו לעשות פה שפטים. רב מוישל ליפשיץ היה שם, וכדי להציל את הנער מחימתם של הגויים, הוא רדף אחריו, והוא אמר לנוכרים, אני אעשה בו שפוטים, תסמכו עליי, אני אתפוס אותו ואני אעניש אותו. הוא רדף אחרי הנער. הנער קל רגליים היה, ורב מוישל ליפשיץ, לא הכרתי אותו, לא הצליח לתפוס אותו. אז הוא אמר לגויים, שנפגעו על ידי הנער, תרדפו אחריו, תתפסו אותו, ותביאו אותו אליי. כוונות שלו היו זקות וטהורות. הדיף הוא להסתדר עם הנער, וכנראה לומר לו נו נו נו, מאשר הגויים יפגעו בו קשות. הגויים רדפו אחריו, והוא נפל מגשר, והוא נפל על מותו. ונשאל רבינו המהרשל בסימן צדק זין, מה מידת האחריות שרובצת על היהודי הזה, רב מוישל ליפשיץ, שלא היו לו כוונות רעות. אבל גם בסיפור הזה, קשה לנתח את כל הסיפורים, ואני בכוונה עוסק היום גם בסיפורי מעשיות, ולא רק בפסקי ההלכה שכתבו הגדולים, משום שמעניין לראות ולנתח כל סיפור, איך אנחנו היינו רואים את זה. אז מארי וייל מדבר על אדם ששלח שליח, בדרך נורמלית, רגילה, לא עשה שום דבר, לא בפשיעה, וגם לא גרם למוות בשיקול, טעות בשיקול דעת. רב מוישל ליפשיץ לעומת זאת, האם הוא עשה בחוכמה כשהוא רדף אחריו, כשהוא אמר לגויים לרדוף אחריו, אולי גם תנאי השטח היו כאלה שהיה מסוכן לברוח שם. אבל המרשל מצד אחד מנקה לגמרי את רב מוישל ליפשיץ, והוא אומר שהוא לא התכוון לרע, והוא התכוון רק לטובה, והוא מטיל את כל האשמה על הנער, משום שאדם שבורח אמור לראות איפה הוא בורח, ושלא יסכן את עצמו. והמרשל פוסק שהוא לא צריך שום כפרה. לעומת כל הגדולים שקדמו לו ובאו אחריו, ציטטנו את מארי וייל, צמח צדק, פונה מאיריס, תשובס הרמו. הסיפורים שלהם, לכאורה, בחלקם לפחות, מארי וייל, צמח צדק, צורך עיון, אבל המרשל מטיל את כל אשמה על הנער, לא היה צריך לברוח בדרך מסוכנת, ומנקה לגמרי את רמוי של ליפשיץ. הוא כותב שם סברה נוספת, מעניינת עד למאוד. אנחנו רוצים שאנשים ינקטו יוזמה, וישתדלו להציל, והם באנו להחמיר על מי שישתדל להציל, והוא גרם בעקיפים למוות, אז אתו מכשילון לאוסד לאווי. בכמה מקומות בשעס אנחנו רואים שחזל רוצים להקל על אלה שמתכוונים להציל כדי שלא להרתיע אנשים מלהשתדל להציל נפשות. ומכיוון שכל המעורבות של רמוי של ליפשיץ בסיפור הקשה הזה, מה לא להתאבר על ריב לא, מה לא להתערב, זה רק היה כדי להציל את הנער, ולכן יש להקל עליו. והוא מצטט פסק של האור זרוע, אנשים שקיבלו דליקה בשבת. ואור זרוע אומר, גם אם הגזימו, והסכנה לא הייתה סכנה מוחשית, אולי חיללו שבת ללא צורך, אבל אנחנו לא נכביד עליהם, כדי לא להרתיע אנשים במקרה אחר, מלבוא לחבות את הדליקה כדי להציל נפשות. המרשל מנקה אותו מכל אשמה, ואיננו משית עליו כל עונש וכל תיקוני כפרה. וזו תשובה מפתיעה. מה שמפתיע עוד...
כל הלשון.
עוד יותר זה תשובתו של מהר"ם מלובלין, סימן מם דלת. ולמה זה מפתיע? כי מכל הסיפורים שסיפרנו, פונה מאירס ותשובה סלמו בתאונת רובה, רמוי של ליפשיץ, כנראה טעה בשיקול דעת כשהוא אמר לגויים תרדפו אחריו והילד נפל למותו. בצמח צדק, האיש שיצא לדרך באמצע הלילה, בקור, בשלג, ברוח, עם נער צעיר, ודאי טעות בשיקול דעת. אבל הסיפור של מהר"ם מלובלין הוא סיפור אומלל, קשה ומעניין. רב בייניש, שהיה גאון ותלמיד חכם גדול במקומו ובשעתו, פסק את דינו של נער צעיר. אחד מקרוביו של הנער שם את פעמיו לביתו של הדיין, כדי להשתדל שיקל בעונשו של הילד, של הנער. הדיין משום מה ראה אותו מרחוק ונבהל. אנחנו יודעים מי היה אותו איש, אולי היה ידוע דווקא כגברא עלמא, כאדם קשה. הרב הדיין מאוד נבהל. הוא נעל את הדלת, וסחב ארון כבד לשים אותו מאחורי הדלת, שהאיש לא יוכל להתפרץ בתוך ביתו. ולא כתוב להגיע בתשובס מהר"ם מלובלין סממם דלת האם ארון נפל עליו, אבל כתוצאה מהמאמץ לסחוב את הארון הכבד הוא נפל למשכב, אחרי מספר ימים שווק חיים לכל חי נפטר לבית עולמו. האיש שסך הכל בא לביתו של הרב לדבר איתו, בא לשאול איך הוא יכול לחפר עוון. ומה שמפתיע, מהר"ם מלובלין מביא את המרשל. הוא היה צעיר מן המרשל ביותר מ-50 שנה, הריץ את המרשל כידוע. הוא מביא את תשובת המרשל, שהמרשל אומר ששום אחריות לא רובצת על פלוני, ואף על פי כן למעשה, התשובה של מהר"ם מלובלין חריגה בחומרתה. והוא משית על אותו פלוני 10 גזרות. הוא צריך להתענות 40 יום רצופים, כמו סיפה הרוקח, תשובס מהר"ם וייל. לא די בכך. כל שבוע 3 ימים. שלושה ימי צום כל שבוע. גם בלילה שלפני הצום לא יאכל בשר ולא ישתה יין ושיכר. גימל, כל השנה כולה ישן בלי קר וקצת, בלי קרית, חוץ משבס ויום טוב, כל השנה כולה. כל השנה הראשונה לא יחפוף את ראשו ולא יתרחץ אלא פעם בחודש. אלה תקנות קשות ביותר. היי, וזה הכי יפתיע אתכם, בזמננו זה היה נתפס כדבר מזדזע ביותר. בכל יום, כשאנשים נכנסים ויוצאים מבית המדרש, ישכב על יד הדלת שידרכו על גופו, בכניסתם וביציאתם. לא יודע כמה אנשים התפללו בבית הכנסת. אני גם לא יודע מה משקלם שהיה של האנשים שהתפללו בבית כנסת, אבל זה גזירה קשה מנסו. אם אני הייתי שם, הייתי מדלג מעליו. כי אם הרם מלובלין חייב אותו לשכב שם, אבל הוא לא יכול לחייב את כולם לדרוך עליו. מכל מקום, זה היי. ואב, כל השנה ישב מאחורי דלת בית הכנסת, מבודד כאבל וחפוי ראש, כדי שיתבזה. כל חודש, פעם אחת הוא צריך לצאת לבית הקברות עם 10 אנשים, להתחנן ולהשתתח על קברו של אותו דיין שבקיפין הביא למותו. כל השנה לא ישתף בשום מסיבה, שום טיול, שום צחוק, אפילו לא בסעודת מצווה, כדין אבל על אביו ואמו. 3 שנים יתענה בהב, לא שנה אלא 3 שנים, 5 שנים לא ישתה, לא יין ולא שחר, אלא בשבס ויום טוב. ושנה ראשונה, פעם בשבוע, יום שני בכל שבוע, בצנעה, לא בפרהסיה, שמש בית הכנסת ייתן לו 40 מלכות, כמו שנתנו בזמן שבית המקדש היו קיים למי שעבר בלב. 10, תקנות קשות. אחרי שהוא מביא את המרשל, שהקל מאוד בדינו של פלוני. כשאני משווה את הסיפור של המרשל, הסיפור של מרם מלובלין, בסיפור של המרשל, אני חושב רמוישה ליפשיץ, כוונתו הייתה לטובה, אבל אולי באמת הוא טעה טעות חמורה, כשהוא התערב, הוא לא הצליח לתפוס את הנער, אז הוא אומר לגויים, תתפסו אתם אותו, והנער נפל על מותו, והמרשל לא גוזר עליו כלום. בסיפור של מרם מלובלין, מה הוא עשה אותו פלוני? אנחנו לא יודעים למה הרב חרד את החרדה הגדולה הזו. פלוני בא לדבר איתו. הוא לא בא עם מקלות ועם פטישים, ולא עם רובה וסכינים, והרב סחב ארון כבד. לא יודע. והמרם מלובלין מצטט את המשל, ויף על פי כן מחמיר עליו עד למאוד. אז רק הבאתי את המקורות האלה, אני חושב שהבאתי איזה 7-8 מקורות חשובים מגדולי הפויסקים לדוירו יסיים. והצד השווה שבכולם, בניגוד למקורות שציטטתי בשבוע שעבר, ובניגוד לתשובס חסם סויף על המשל, אורחיים קופיים גמל, יש תשובה גם חשובה של חסם סויף על המשל, והחשיבות של חסם סויפר, כי הוא היה ממנחילי מורשת הפסק לדורות עולם, מגדולי רבותינו, בעיקר בהוראה, ויש תשובה של חסם סויפר, מי שבו על הנידו, מה התקנה שלו, וכיצד הוא צריך לחפר עוון, וגם חסם סויפר כותב שבכל שנה ושנה, באותו יום שיתענה, אבל בכל אופן, הצד השווה שבכל המקורות שהבאנו, מדובר בהם בעיבוד נפשות. עיבוד נפשות בשגגה. ואנחנו רואים גישות שונות, אבל באופן כללי רוב הפויסקים די החמירו, מכיוון שמדובר בעיבוד נפשות. כל התשובות האלה נכתבו לפני מאות בשנים. אני חושב שמכל המקורות שהבאתי, הצעיר ביותר היה הפולמיוס, וגם מימיו עברו יותר מ-300 שנה. וכבר כתבו גדולי הדורות האחרונים שבדורותינו, והדברים נכתבו לפני 200 שנה, אין להכביד בצומות וסיגופים, וצריך להעדיף עבודת השם, תוירו, תפילו וצדוקו. כך כתוב במקורות רבים, לא רק של גדולי החסידות, אבל אולי בעיקר של גדולי החסידות, אבל לא רק. כסר ראש של רב חיים מוולוז'ין, קוף למד גימל, הוא כותב של רבו הגדול, הגאון מוולנה, הראה לו מאמר בתיקוני הזוהר, שאף על פי שאדם שנכשל בעבירה צריך לסבול ייסורים קשים ומרעים, אבל אוי רייסו, אוי רחיומם בימינו, ובשמאלו אוי שבחו עוד, והגאון הסביר שעל ידי אומר התוירו, האבון נמחה ונמחק. ואומר התוירה, יגיע סתוירה מועילה יותר מאשר כל ייסורי הגוף. איגרת הקודש של בלטניה, כותב, הפעם אגלה את דעתי הקטנו, אודות הצומות והגלות. והוא מתכוון לגלות של ספר הרוקח. לא באלה חפץ השם, ולא כן קיבלתי מרבו ישעיה הקדוש. רבו היה המגד ממזריץ, שהיה תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, והיה לנו גם של הבעל שם טוב מצד אחד, ושל הגאון מצד שני, בפי תלמידו הגדול רב חיים מוולוז'ין, שבדורות האחרונים יש להמעיט בצומות, ולהרבות בתוירו, תפילו וצדוקה. כך כותב האויב יסול בפרשס ויחי, שמש שמואל היה נכד של הקוצק, בן של אבני נזר, שהיה חתן של הרב מקוצק, והוא מצטט, ההילוך בדרך התואר הוא הגדול שבסיגופי הגוף. רק כאשר אדם הולך בדרכי התואר, ונלחם בייצר הרו, ונמנע בכל הפיתויים והטווה שלו אל המהזה, ומקדיש את ימיו ליגיע סתואר, זה הגדול שבסוגי סיגופי הגוף. ולכן, באלה חופצתי. אז גדול הדורס בשנים האחרונות, בדורות האחרונים, לא בשנים האחרונות, במאתיים השנים האחרונות, הקלו עד למאוד. ואני צריך לצטט גם מה שכתב מוירי ורבי בדברי יצב. אמנם הוא לא מדבר על עיבוד נפש, אבל מי שנכשל בייסורי נידה, ויש כמה תשובות בדברי יצב, יורד דייסם הסמך דלת, סמך ה, סמך ו וסמך זין, שהוא מדבר על התיקונים שכתובים בשולחנו, ועל הצומות הרבים, וגם הוא כותב, תלמד תוירו, צדוקה, בעיקר יגיעס התוירה, היא שמחפרת אבון. איגרס מויש, אוי רחיים חלק ווב סמנחס, גם הוא נדרש לשאלות האלה, ואיגרס מויש הרב מויש, שגודל מרבן שמוי, כותב הערה שלא ראיתי אצל אחרים, אבל אני חושב שזו הערה כל כך חזקה. הוא אומר שבדורנו יש חשש שמנדרוש מאנשים להתענות ולצום ולהסתגף, הם יקוצו בתשובו. יקוצו בתשובו. ואנחנו מצווים לחזור בתשובה מיהבו. התשובה צריכה לקרב את האדם על הקודש ברוך הוא. ובזמננו אם נכביד על בעלי תשובה, בוא נאמר שיתענה וכן יסתגף, אבל יקוצו בתשובו. ולכן מישהו אומר, אסור לאדם להסתגף. וגם הוא, כמו הדברי יצב, וכמו גדול ישראל לפני 200 שנה, גם תלמידי הבעל שם טוב וגם תלמידי הגר"א, שהדגישו יותר את הפן החיובי, אומר התורה, יגיע סתורה להרבות בתפילו ובצדוקו. תשוב סמאלי וייל, ואני חוזר למקור הראשון של השיעור היום, גם כותב, שאם זה שנהרג על ידו ישיה משפחה, והם דלי אמצעים שיתמוך בהם. צדוקה יש בה לחפר, בפרט כאשר אתה עושה חסד עם משפחתו של פלוני, שנהרג בגרימתו, אף אם לא פשע. לאחר כל הנעל, אז אני הזדהיתי. מה אנחנו יודעים? אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני הולך בעקבו יסצרין, בעקבות רבותינו גדולי הדורות. ובזמננו קשה להתענות. אז אני רואה חילוק בין שני המצבים. כאשר אדם כנראה הדביק אחרים, אבל לגמרי שלא באשמתו. לא היה אמור להיות בבידוד. לא היה אמור לחשוש שהוא נגוע בנגיף. אבל כך נגזר וכך קרה. אני חושב שיתענה כל ערב ושחוידש. ופעמיים בשנה תענס בהב, אפשר לעמוד בזה. ואם קשה לו, שיתענה בימים האלה לפחות חצי יום. יומיים כיפקות מכל ערב ושחוידש, יתענה כל ערב ושחוידש, ירבה בצדוקה. בדרך כלל אנשים זקנים בבתי אבות, אין להם משפחה נצרכת שסמוכה עליהם לפרנסתם, אבל בכל זאת, אם יש טעם לעשות צדקה במשפחתו, הם עדיף כך. ומה שחשוב, שילמד תורה לעילוי נשמוסו, של אלה שחלילה קיפחו חייהם בגינו. שירבה בתלמד תורה בהגיעס התורה שיתפלל לעילוי נשמוסו, וכך יכופר עוון. מי שבכל זאת נהג בפשיעה, אמור היה להיות בבידוד, והתרשר, למרות שלא היו לו, לא היו לו כוונות רעות, אבל לא שעה להוראות, צריך להחמיר עליו יותר. אבל גם עליו, אין להכביד ביויסור, כפי שהסברתי מכל המקורות, שיתענה כל ערב ראש חודש, שיתענה בהב, גם אם קשה לו, שישלים את הצון, שיתוודא כל ערב לפני שהוא הולך לישון, חוץ מקריא השמה של המיטו, שיתוודא על זה שהוא גרם חלילה לאיבוד נפשות, וכנ"ל, ירבה בצדוקה, ביגיע סטוירו, ובגלל שבכל זאת, יש בו אשמה מסוימת, כפי שהמליצו גדוי להדוירס, שציינתי את מקצתם, בכל שנה ושנה באותו יום, יתענה. וכל זאת במשך שנה ראשונה, בעקבותיהם של גדולי הדורות, שגזרו צומות על מי שגרם איבוד נפש בשגגה לשנה ראשונה, אז גם אני אומר, שני אלה, מי שגרם לאיבוד נפש לגמרי, לגמרי שלא באשמתו, וזה שבכל זאת פשע, משום שלא היה אמור להגיע למוסד ביודעו שמישהו מבני משפחתו חלה, הצומות האלה הם שנה ראשונה. אבל גדולי הדוירס הרחיקו את העיצבון, וגם התשובה, גם עבודת השם, צריך להיות בשמחה. אז זה מה שהוריתי בעוני. אני גם חושב, במוקם שקלקלו, שם צריך לתקן, ומי שגרם לאיבוד נפש, צריך כמה שיש בידו להרבות בביקור חולים, בעזרה לחולים, בניחום אבלים ובהצלת נפשות. וזה תשובת המשקל. עוד רגע אדבר בכל הנושא שהקדמתי בתחילת השיעור של צומות וסיגופים, וציינתי, גדולי ספרד לא עסקו באלה. ספר הרוקח זה המקור המפורט ביותר, וגם ספר חסידים ועוד ספרים מגדולי אשכנז הראשונים, עד לארי בכתבי ארי אנחנו מוצאים קצת, לא כמו בספר הרוקח. בספר הרוקח מסביר בעומק הדברים שכאשר אדם מקבל ייסורים על עצמו, יש בזה שני פנים. כי השאלה נשאלת, שאלה שהטרידה אותי הרבה זמן, הרמב״ם בהלכות תשובה, 10 פרקים כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, כלל לא מדבר על כך שאדם מקבל על עצמו ייסורים. רבני יוינה בחלק ד' בשער ד' כותב את זה, אבל גם רבני יוינה וגם חויבס רבובס בשער התשובה, כי הם מסבירים מה זה תשובה ומה חלקי התשובה, הם לא מדברים על ייסורים שאדם צריך לייסר את עצמו. נראה לה, אני הזדהיתי בעומק הדבורים, שהצומות והסיגופים הם לא חלק של התשובה, הם רק חלק של מירוק האבון. בדלת חלוק הכפוע ביום הפיבה, ואנחנו מוצאים של עבירות רבות, גם כשאדם חזה בתשובה שלמה, עדיין ייסורים באים עליו, יש עבירות שמתכפרים רק במוות. וכאן החידוש הגדול של גדולי המקובלים מבני אשכנז. הספר הרוקח מסביר שיש תשובה סתורה ותשובה סמישקל. מה עומק הדבורים? אדם שעבר בעבירה, אילו היו דנים דיני נפושס, בייסטן היו נותנים לו מלכס, דלת מיסס בייסטן, אז כנגד היסורים של העונש, הוא מייסר את עצמו בצומות, בגלות, וזה משקל כנגד העונש שבייסדן היה מטיל עליו. לגדר הזה קורא ספר הרוקח תשובס התוירו. מה הוא קורא תשובס המשקל? כנגד ההנאות שהוא נהנה מן העבירה, הוא מייסר את עצמו כדי לחפר. כי אין אדם חוטא, אלא משום שהוא לא מצליח להתגבר על היצר. אם זה ביאס אסורויס, אם זה מחולס אסורויס, אם זה עבירות אחרות, יצרו מתגבר עליו, והוא חוטא כדי להרוויח, כדי להנות, כדי ללכת אחרי תאוות ליבו. אז כנגד ההנאה שהוא נהנה, הוא מצווה לייסר את עצמו כדי לקזז. אז הקיזוז עובד בשני פנים, או שהוא מייסר את עצמו תחת העונשים שהיה אמור להתייסר על ידי בית דין, או שמייסר את עצמו כנגד ההנאות שהוא נהנה מן החטא. ושתי היסודות לא קשורים בעצם לתשובה, אלא להיות משקל נגד העונשים או נגד העבירות. כתבו גדולי הדוילס גדולי החסידים, שכל העונשים האלה נדרשים במי ששב תשובה מיירו, אבל מי ששב תשובה מיעבו, מתוך קרבס אלוקים, מתוך חרטה אמורה, מתוך דוויקס בקודש ברוך הוא. סדוינויס נסן לוי כזכויויס, ולכן הוא נמלט מן העונש ומן היסורים. אז אלה דברינו, ואני אומר את הדברים בנוגע לשאלה שהעליתי על שולחן מלוכה משבוע שעבר, ורבים רצו לדעת מה הייתה תשובתי, ואני חושב שבשיעור היום נגענו בהרבה מקורות מעניינים, מרתקים, שיש בהם חשיבות לא רק בלומדס ולא רק בחסידס ולא רק, אלא גם לראות את מבטם של גדול ישראל במשך מאות שנים על חומרת העניין של מי שגרם לאיבוד נפש בשגוגו, ועל דרך תיקונו וכיצד הוא יכול לחפר עוון. ולכן כל המקורות האלה רק באים אין מזרזן אלו למזרוזן להדגיש כמה אנחנו צריכים להיות זהירים, לא להידבק ועוד יותר לא להדביק אחרים במחלה. ואני חושב שיש חשיבות רבה בהדגשת הדברים דווקא כאשר אנחנו לאט לאט יוצאים מתוך הבידוד, ודווקא כאשר הרבה אנשים מרגישים כאילו זה כבר עבר, זה כבר לא כאן, בדרכי לכאן, ואני יושב כאן החדר הקטן של כל הלשון של ידידיי שמזכים את הרבים בדרכי לכאן, הצטערתי לראות יותר אנשים ברחוב בלי מסכות, יותר מאשר עד היום, ואני חושב שזה טעות. אז ברוך השם, אנחנו חוזרים לבתי כנסיות, חוזרים לבתי המדרשות, אבל בל נטעה לחשוב שהמחלה כבר עברה. אם לא ננהג במשנה זהירות, אנחנו עלולים לעמוד שוב בפני שבר גדול וגל נוסף של מחלה. ואני חושב שאחרי השיעור היום, כל אחד מבין את חומרת הדבר. כאשר אדם גרם למות חבריו, למות עוד מישראל, אדם אחד שהוא עולם מלא, כמה החמירו עליו? כמה המרה מלובלין החמיר על יהודי תמים, שלא הוא התכוון לעשות כל נזק, אבל בדרך מן הדרכים, על ידי טעות של זולתו, הוא גרם בעקיפין למותו. לא חושב שאף אחד מאיתנו היה רוצה לקבל פסק כזה, לשכב כל בוקר על הרצפה, ואנשים ידרכו עליו בכניסתם וביציאתם מבית הכנסת, וכל כך הרבה צומות. והדברים רק באים ללמד כמה אדם צריך להיזהר. יותר מאשר בביאס נידו, יותר מאשר במחול הססורויס, ואני בטוח שרבים, רבים מאלה שמקשיבים לי, אם היו אומרים להם שהם יכולים להיקשר באכילת הכשר שהם לא סומכים עליו, אני כבר לא מדבר נוויילס, טריפס, חזיו, היו בורחים דלת מייס פרס, היו מתרחקים עד קצה העולם, מחילול שבס, ממחול הססורויס, מביאס נידו. אבל המסקנה שלנו משיעור היום, הרבה יותר צריך להתרחק מחשש אולי הוא יגרום לאיבוד נפש. העבירה הזו חמורה יותר מכל השאר. ולכן חוזר אני ומתחנן לשמור על הכללים. באים לבית הכנסת ללבוש מסכה כל הזמן, כמה שאפשר להתרחק מחברתם של הבריות. כבר לא מדבר על זה בינתיים, לא נותנים ידיים, לא מתקרבים, שהקודש ברוך ישמע תפילותינו. בתי הכנסיות משווים לנו, מתגעגעים אלינו, ואנחנו מתגעגעים להם, אבל שמור עדיין על כל הכללים המומלצים. ואני כבר הרבה פעמים אמרתי, אני חושב שמשרד הבריאות הוא מייקל גדול, הוא עם האורץ, ואנחנו צריכים להחמיר יותר ממנו. אנחנו לא עושים את זה בשבילהם. אני חושב שאנחנו צריכים לנהוג במשנה חומרה ומשנה זהירות, כי בדין הנפושס עסקינן. אז נשמח לראות זה את זה בבות הכנסיס ובות המדרושס, תוך כדי שמירת הכללים, ואורך ומיכפר רובן, ולא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, והקודש ברוך הוא ישמור ויגן ויציל. ונשמע בסוירס טויבס, ונזכה לקבל עול טוירו ועול מלכוס שמיים, וחג השבוע סבור עלינו לטויבו, בשמחה ובטוב ליבב. שיהיה לכולם יום טוב, ובסוירס טויבס ישועס ורחומס, ונזכה לביאס הגויל במהירו ויומנו אומן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.